יום שני בשבוע, חול המועד פסח. אנחנו מתחילים ידידי את הפותח של היום עם סיפור היסטורי מרתק מאת הרב יאיר ויינשטוק, שהתפרסם בגיליון של חסידות ליל אוהל מועד. בתי הכנסת בעיר אליק היו מלאים בקדושים מתפללים, זה לא יום כיפור, זה היה סתם יום חול, אבל לפי ההתעוררות והבחיות הנאורות שבקעו, ולא רק מעזרת נשים, עם עשי כל אדם זר שנקלע למקום שהוא בוודאי טעה בלוח שנה. אמנם באמת זה לא יום כיפור, אבל כולם צמו, התפעלו ובחו, כמו שעושים יום כיפור, וכל כך שלמה. סיור קצר בית הקברות של העיר הקטנה, עם מספר את הסיפור במלואו. עשרות רבות של קברים טריים שנחרו בשבועות האחרונים, היוו עדות אילמת במגפה הנוראה שפקדה את הליק לפתע פתאום. אותו מבקר שעבר בין השורות החדשות היה מגלה לגודל הזעזוע שמרבית הקברים קטנים בממדיהם, המגפה פקדה באורך מוזר את הצד היהודי של העיר, שכן האוכלוסייה הנוכרית המקומית כאילו נהנתה מחסינות הלאומה שהגינה על אנשיה מפגיעתו הרע של מלחמה, זה האחרון היה כאילו החליט להוציא את כל חמותו דווקא על ראשי היהודים, ובמיוחד שפך את זעמו על ראשי התינוקות ועל ילדים הקטנים. על התמלה בכי וצווחה, אין בית אשר אין שמת. ואחרי העוללים שנפדו שדודים ומכסת הקורבנות הגדולה נגבתה מהם, הגיע גם תורם של האבות והאימהות, ושחורת וזקנים באים בימים, אבל כאמור, הקורבן הגדול ביותר נקבע מן הטף, והיהודים בעת כזאת, הגודים מצרה לשפוך תחינה, שופכים לב דיוויון לפני בורם ויוצרם, שמר למעלה חמשית הרף. אבל למרבה הצער לא זה בלבד, שחרב המשחית לא הושבה לנדנה, עוד הייתה הולכת ומתגברת במכה לימין ושמאל, ואין לך יום שאין קהילתו מרובה משל חברו, עד שקשה על כוח הסבל. חששו יהודי אליק שלא ישמע עם שריד ופליט. תקווה אחת נותרה להם בקננה בליבם, צדיק גדול שכן בקרבם, הלא הוא, רבי צבי אריה, המפורסם בכינוי רבי עיר שלד אליקר, בשם העיר, הוא היה תלמיד בובק של המגיד מזלוטשוב. אותו רבי צבי אריה, רבי שלייב, היה ידוע בכוח התפילה הגדול שלו, ידיו רב לו בביטול גזרות רעות. התחילו כמובן כולם נוערים לבית של הצדיק גבוהם ובלילה, בכי של האמהות ששקלו את אלוליהם במגיפה, קראו את ליבו התור לגזרים, נשים שאיבדו שניים ושלושה צאצאים, עמדו ועילו בחדרו, שהן מתחננות, והיה המחנה נשאר לפליטה. אברך אלמן שאיבד את זוגתו צעירה, חצי שנה בלבד אחרי הנישואים, גאה בבכי תמרורים. על אשת נורים שאין את תמורה, ועוד ועוד. עמד רבי שלי בחדור בקשר רחמי שמיים על תון מעריצו, שאלות רבת שירת יעקב, אבל לחרדתו הרבה הוא הרגיש שהבקשה לא מתקבלת, ואופילו משמיים תפילתו בפניו. הקיש בכל עוז על שערי רחמים ונבעל אדום מכנפשו, כשגילה שהשערים נעולים, המסגר הוא בריח. בשעה קשה כזו החליט לנקוט בצעד של חוסר ברירה לבחור לשלומי מוני ישראל. כפרה נאה תחתיהם, להסתמך על הפסוק, ואדם ייתן תחתיך, ודרשו אל תקרא אדם אלא אדום, אותם ראשים הקוראים אדום, שבהם לא נגע אדם עד איפה עד אתה. הגיע הזמן להעביר את המציאות הקשרה לחצורתם ולתירתם. מדוע שלא יסו גם הם בנתם? ראשי הקהל של אליק נקראו לבוא לביתו של הצדיק עוד באותו יום, ופנה אני בקשה יצא דופן, אני זקוק ל-160 כתרים, ככה קראו לאותו מטבע, קטרים, קרוין, קרונן. עד היום הזה למטבע בצ'כיה קוראים קורונה. הערך הכספי היה מאוד גדול, כמניין צלם, לערוך פדיון נפש לקהילה היהודית. ראשי הקהל היו זקוקים לאזור מפורט, מדוע לא יוכל הצדיק לנדב את המטבעות העיקריים מכיסאו, מבט אחד על כותלי ביתו, הלא מטויחים, המבושים הקוראים של בני משפחתו והכיסאות השבורים להספיק. ובשלב היה אני מרוץ, ספק רמי נמצא ביתו אפילו כדר שד. רפואה. קצור ראשי הקהל למשימה, ועוד באותו היום הצליחו לאסוף ברחבי עליק 160 כתרים שהובאו לביתו של הצדיק בחרדת קודש, בציפייה ודאי שרבי הרשלייב אכן יודע מתוך פגיעותו וחוכמת הנסתר סודותיו של עריכת סדר פדיון נפש. כל עליק הייתה שותפה באותו סוג של גיוס הכתרים שתהן לך משפחה שלא אוהבו מכספה תרומה של כתר אחד לפחות. ככה כולם ידעו. כולם ידעו מה הסוד הזה. סביב ביתו התקהלו עשרות רבות של ילדים שהמתינו בקוצר רוח לשמוע מה קורה. שער הוא קרא על ספון בחדרו. הרמות של מטבעות לפניו, סופר לחושים לחשים שונים היו. הגבאים שהציתו מבעד לחור המנון ראו אותו מעביר חופשים מטבעות מיד ליד. כשפתיו לוחשות, עיניו עצומות פניו לעטות, כשאין את המלאכה הוא קרא לגבאים, הצביע על ציבורי המטבעות. ואמר להם, קחו את הכתרים לשכונות הנוצריות, תעזרו אותם שם בין בתי המגורים. השתדלו לפזר אותם ליד בתיהם של אלו הידועים לשמצה כשונאי ישראל גדולים שעשו צרות ליהודים. הגבאים יצאו דחופים לשכונות הנוצריות של אליק, חופניהם מלאים מטבעות זהב, הם החלו מטיילים בין החצרות והבתים והשליחו את המטבעות, אחד פה, שניים שם. הגויים, שידוע למגפה, האוכלת ומחלה כל חלקה טובה, סמכו לידם בין היהודים, סמכו לידם לא מעט, הביטו כעת בהשתאות בדמויות ובזוקנות שטילו ברחובות וזרקו מטבעות לתוך תקיעות בת גדולות, והחליטו שכניהם היהודים ולמדי סבל לא עצרו כך, מרוב צער ואגון יצאו מדעתם. המפולפלים שביניהם הסבירו שהיהודים המיואשים הגיעו למסקנה, כי מאחר בין כבר כל כך עמדים למרות גם עליהם כסף. ודבר אחד היה כל היו תמימי דעים. כסף רב במטבעות בעלי ערך גבוה מתגלל ברחוב. כרף עין, כל המסור, צריכו לאסוף, להתנפל על הכסף, לריב, תגרות ידיים מרימות תרצצו במטבעות. כששבו הגבאים הביתה של רבי הרשלייב, כבר לא נותר אפילו קטע אחד זרוק, כל הכתרים נאספו. מספר המטבעות הגדול ביותר זכו דווקא שונאי ישראל המובהקים. חלפה אחי ממה, המטבעות פעלו פעולותם, יום ראשון ללא חיילים שרר בחלק הידי שלה, לגבי המגפה נעצרה. היינו ברבעים הנוצרים, החלו לשמוע זעקות שבר. בדי דבר שמו לב לעבודה מוזרה שבאותם בתים שיושבים זכו אתמול למטבעות, עלה מספר מקרב יפה בקרב תלול, לעומת אלו שיתרה מזרב כביכול. ידיהם החלושות לא יצריכו לברוף כתרם. כעת התברר כי דווקא מזלם היה שפיר שכמלאכתי המטבעות נענקו עד התחת במיטותיהם כשמתאבטים מכאבי תופת. יום נוסף עבר. ומקרי מוות ראשונים ירשמו בקרב באוכלוסייה הנוצרית, במיוחד במסיני הידים המובהקים, לעומת ההפסקה המוחלטת של התמותה בין יהודי אלי. כעת התברר ליהודים שהשלכת המטבעות לא הייתה כל כך טיפשית. מבינו שיחד עם הכתרים נעדה גם המחלה עליהם, היהודים הצילו קשוב המדעות ושלחו את מלאך המוות. צעד היה הנוצרי של אליק. העיר הייתה כמרקחה, מן המקופחים, חטיפות המדעות הגדולה, שלא הצליח לחצופה גם הקומר. השונא ישראל בן כמור, שלא החמיץ שום דרשה שלא מורשום בכנסייה לראות ביהודים שני נפשו, את חצי לשונו המורלת. הם משמים בכל. כל צרה שנחתות על ראשינו, גויים האגונים, הם הספסרים, מצטעם החלות. הם תלבו את משיכנו והם. שלשם הוא עמד בידיד בקינה ופשוטים שדכנו לקרקע ועשו כתרים מלא חופניים באשרות פתאומית כזאת. הוא לא גחן ולא אסף, כי למטה המכבודה היה. אבל עיניו יצאו מחוריהן למראה הכתרים הנוצצים המוטלים לרגלה ונחטפים כיצריות חמות. לאחר יומיים, הכומר אז הכוח וחגג את ניצחון עניינתו המוסרית המזויפת, שהוא לא רצה לאסוף כסף, לא מכובד. ועכשיו את לחשו אנשים שהכתרים המחושפים שהובאו מהרוב היהודי, הם אלו שהפיצו את זרי החורבן בארץ. סיני השנה של הכומר ותוארה בכל עוזה, לא חיכה ליום ראשון, מיד התחיל להקהיל ציבור ולהגיד, אתם יודעים מי הביא כאן את המחלה? המצבות שהיהודים חזרו. היו משרתים של הרבין הידוע. הוא אומר, נודע לי מפי ידים הימנים שהרבין שלהם התייחד עם המטבעות, ואחרי זה שלח אותם, שהם המגפה הפסיקה, אצלנו התחילה. ההמון המוסד והמושלב התחילו לקרוא תיאות בני נגד הידים, נגד הרבי שלהם. וכולם הלכו לבית של המושל העיר, שיעמיד את הרבי למשפט, שהוא גרם למגפה, בקרב הציבור הנוצרי. משה העיר הוא לא היה בן שני ישראל, אבל לא היה לו ברירה, נוכח ההמון הזוהם והמוסד. שלח הזמנה לרבי שלייב, הזמנה למשפט, בגיל הפצת מחלה קטלנית. כולם נתקפו עם אבא פחד, כשנודע להם שהרבי הקדוש עומד לשלם את המחיר. הבעלה גדלה עוד יותר כשהתברר שהגויים מתכוננים להפרה פרות ולערוך פוגרומים כשהוא יעמוד למשפט. נפלנו מן הפח אל הפחד, אמר, נפלנו מהמגפה וניפול עכשיו תפוחים תחת סכיני המרצחים. הרבי עצמו לא מודאג ושלח להודיע בשמו בכל בתי הכנסת שלא יקשיים על חשד. גם אם יעבידו אותי למשפט לשוננו, לא תהיה שליטה בנו ואפילו צפרנו של ילד קטן אחד לא תנזק. יבטיח בביטחון מלא והרגיע את ליבם אחרת של כל המודאגים. אבל המגפה הוסיפה להשתולל בעקבות חיילים בקרב הציבור גוי, השנאה גברה מיום ליום, האווירה הטעון לסמוך. לא חסר אלא ניצוץ אחד להעביר תבערה שלמה של גל פוגרום ורציחות. כל המתינו באמת אחר למשפט שנקבע לאותו שבוע. היה ברור שהרשעתו של הרבי תהיה יעילה לשפיטה גדולה רחמנא ליצלן. שני ישראל הצטיידו בסכינים ובגרזינים, ויהודים נא הרע, עם כוחם מלא בפים, עמדו בתפילה ימם וליל, כשהגיע יום הדין, יום המשפט, הרבי צעד מלווה בשני גבאים, מוקף במעגל שוטרים, כולם עקבו אחריו, עד שהדמות שלו נבלעה בין המשפט, מבינה הזה תצא בשורה תוך כמה שעות לשבת או לחסד. מושל שימש בעצמו קרא בית הדין וישב באמצע עם צעדיו שתי שופטים. כשהרב שלב נכנס לאולם בית המשפט, כבוד המושל כיבד אותו המושל בקימה של דרך ארץ, נעמד על רגליו עד שהוא התיישב, מי שהכיר אותו לא התפלא, היה ידוע, כאוהב ישראל, והיה מעריץ שלהם. המשמשים של הצדיק רווח שראו מי אב בית דין, אבל כשראו את הטובה הראשית, אמרו באימה, הכיסא הטובה ישב לא אחר מאשר הכומר הראשון. היה ברור שהוא לא הסתפק בפחות מהעונש החמור ביותר, שייתן את העוד שרשרת של תקיפה ברוטלית כנגד הכיסא היהודית. המשה לא ראה לטובה לפתח בדבריו, הכומר קם הרגלה וחל מיד מהשמה חמורה, הנשם, כלומר הצדיק יושב לפנינו, שם בהפצת המגיפה בקבר הציבור הנוצרי באלק, על ידי השלחת המטבעות, שלאחרה פסקו היהודים למות, הנוצרים התחילו למלא את מקומם. איך עברה מגפה רצה בית הדין להביא? לא תספר לי מעשיות סבתא על כשיש מנבואות. אנחנו לא נמצאים את הגרני השוק ואני לא אקבל אבלים כאלו. הכומר החביר, במילים האלו רוקנו משלת את הרוח ממפרסה ותלף כשיש הייתה הטענה המרכזית. מושל לא נתן לו להתאושש, מיד יתיח בושוש, מיד יתיח בושוש, ובכן, אין לדעתך המטבעות היו נגעות חולי המחלה, וככה העבירו את המחלה, את המגפה. כלומר, הסתכל על צדדים, כי מתי חישב עדוד מהמון המוסד שהתגודד. וחוץ לכותב את המשפט, המושל צפת נולד, וכדי למנוע את המרומות האלה שיעטו לדעת על ידם השופטים, הופך את זה לדיון לאירוע חסוי למחצה, שרק בודדים הופכו להשתדל. כלומר, אמר לאחר מחשבה, אני לא יכול להסביר איך בדיוק עברה מגפה, ובין שהמושל דמר אנחנו נפח, ניסה לו לקשר בלשונו, אני רק יודע דבר אחד, הרבי הזה הסתגר בחדרי המטבעות 160 מספר, ואחר כך שלח את משרתה לפזר אותם ברחובות שלנו, מוטל ועלה, התהפך המצב, הילדים עברו, ורק אצלנו, שלו אנשים למות כמו זובים, עיתונים בדוקים ומבוססים, לא השרות מגדלים פורחים בעבר. איפה אמרת ימים המשה לשופט בכל הפך? מה דעתך איפה לרעיון הבא? בהסתמך על העובדות המבוססות שציינת בדבריך, כיוון שמפיצי המגיפה עם הטבעות ששלח הרב, צריך להניש אותו מידה כנגד יהודה. יעבור נעקור בין הבתים, יאסוף את כל הכתרים 160 במספר, יחזיר אותם לקורם, בעין יפזר אותם בין לחובת יהודים, משם באו ולשם ישובו. כמה רבית בו בעיניים מזוגות ותדמה בלט לשונו, אבל המשה לא המתין. הקשיש בפטישו והכריז מחגיגית על פסק הדין. הקומר חייב לאסוף את המטבעות ולפזר אותם בעצמו בין בתי היהודים באליק. פסק הדין חייב להתבצע מיד. עד כאן הסיפור הנפלא הזה, ואנחנו ממשיכים עם סיפור שבוערת בלב מצוות ואהבת לרעך כמוך. כל מהלך המחשבה שונה לחלוטין. סיפור רגון הצדר גמליאל רבי דובד שליטה. מה יש רב שהוא רץ על אחד מגדולי ירושלים? בימים שלפני פסח, הגיע לבית של הרב בחור שלח עם כמה קפטנים של אחות שהוזמנו לקראת החג. הבחור מאוד מהר, זמנו דוחק, נראה שידע במסעת עבודה רבה, עם רווח בצדה. בימים האלו שהכל מזמינים הזמנתם לקראת החג, בדקות הספרות של סדור התשלום, החליף את הרב כמה מילים ושם לפתע, שהתציאות של אותו בחור לובש פסולות, הרב יאיר לו, אז הוא אמר, אני חושב פסח, אני אקנה, בעזרת השם, ציצית חדשה. אמר לו הרב, מה יהיה עד פסח? בכל רגע אתה עובר על איסור, אבל בחור מהר, אין לו פנאי, חייב לרוץ. הוא מבקש מהרב שישלם לו ושיכול לרוץ. מה עשה הרב על הצער? פשט מעצמת את הליסקות על התדמת כולו, נתן לו אותו בחור בלתי מוכר במתנה, אחרי שהשליח בנאמנות ששאר את הכל הזמן ולבש לעצמו מיד כליד קטן אחר. השמחה והפליאה הגדולה גם יחד נקראו היטב על פניו של אותו בחור שהתרגש מהמחווה, הבטיח לרב שמכן מלך הקפיד על ציטית שירה. את הציטית הזאת ישמור ידלו אסור מעצמו כל חג הפסח. למדתי מטיב מייס הזה, אמר רב בנימון, שעד אחד מגיע מידת אהבת ישראל שכאשר פועם הוא בער בליבו. עד אהבת לך כמוך, כל מהלך המחשבה שונה לחלוטין. ויש קודש של האהבה הזאת, היא שהולידה בלב הרב מיידית וספונטנית את הרעיון הנפלא. אחרי שהלך הבחור, אחיו, שמתפעלים במעשה הזה, אמרו פשטות ובענוות חן, אלוהים היו מבקשים מייחם ממון למטרן נעלה של הכנסת כלה יתומה, שנצרכת בחור כמו לסכום נה, ודאי שהייתם נותנים. למה לא יתרום ככה גם עבור מצוות ציצית, אלא כל ישראל ערבים זה לזה. ואנחנו ממשיכים עם הלכות של משיב הרוח ומוריד הגשם. אז אנחנו התחלנו ביום ראשון של פסח להגיד מויר דתל. אם תאב, הוא אמר מוריד הגשם. אם הוא נזכר לפני שסיים ברכת ברכה, המסים חוזר לתפילת הברכה. אם נזכר אחרי שסיים את הברכה, חוזר לתפילת 18. ממשיכים לברכות ראשונות, נחשבות לברכה אחת. אם הוא אמר רק ברוך אותו השם, אז הוא אמר למדי לחוקך, יחזור לעתו גיבור. אם אמר מוריד הגשם תוך כדי דיבור חזר מה מוריד אותה לסבור שיצא, כמו שמצאנו בכל מקום שמענה חזרה תוך כדי דיבור, סבור שלא יצא, עדיין צריך לחזור לראש הברכה. אם הוא מסופק, איזה נוסח הוא אמר, אם לתוך למד יום חזקה שמה מוריד הגשם, צריך לחזור להתפלל, אם נזכר לאחר שעבר אותו זמן תפילה, צריך להתפלל תפילה הבא תפילת השלמית, לאחר 30 יום, אחר שאמר 90 פעמים, חמש אם אתה רב לו שם מוריד הטול, חזקה עליו שכבר יתרגל לסך חדש, לא צריך לחזור. ואם גם לאחר למד יום, אחר שאמר 90 יום עדיין מרגיש שלא יתרגל לגמרי, אמרינו בזה צפק ברוכות להקל. ואם אפשר לא להתפלל בצורת הדבר, ויתנה, מותר. אמרת יתן ברוכה, מותר גם בשבת להרגיד את עצמו על ידי אמרת 90 פעמים יתן ברוכה, שמלמד עצמו להתפלל, ואין בזה איסור אחר. אנחנו משיכים דקה מתוקה, 60 שניות מרצקות על הדף שלנו, עם אילו מים שתו בשבת באספת הרבנים בפולין. כמו שלנו בשבת זה, אבל המתחילת אומרת, אמרו להם חכמים, אם בשבת, כחמים שחרו בשבת, אסורים ברחיצה ובשתייה, אומרת המשנה. העובדות והנגדות לבית פריסק, כשהוא בא במרגלות השס, הוא בא שפעם אחת מהאספות הרבנים שהתקיימו בפולין, והבן בצורך הכלל, שרו הבנים שבא להשתתף באספה גם בשבת, והיה גוי אחד במלון, ששומם לעצמו מים בשביל לשתות, ואחרי שהוא שתה, נשארו מים בקומקום והלך. עכשיו אחד שהיה שם לשתות המים שנשארו בקומקום על פי הסוגיה במסכת שבת, שמלכת את כיוון, שמלכת את ישום, נעשה כאן להגיע דאגו לצורך עצמו. אבל על הגאון בחיים בריף, וצלטן כנגדו, מומד דבר מורה בשאר מלאכות שעושה הגוי לעצמו. שאז הותר גם ליהודי להשתמש בזה, אבל בחימום מים, ישנה דברה מיוחדת, במשנה בפרק קירו, ששמים שיוכלו בשבת, צורים ברחיצה ובשבת. ואנחנו משכים עם השוטה, עם ישנה משכנו שרב גאון מאוד חלה בשוורץ ופשיטה. אחד שואל הוא לבא מהשכן תבנית ביתי מספר מדיום, האם מותר להחזיר מספר לאז, שהוא לא מצליח להשיג מדיום? אומר לו, הרב שוורץ ואורץ שאסור להחזיר גדול יותר, ולכן שלם בכסף, ושיתן תבנית גדולה ושכן יחזיר את ההפרש. הוא אומר, בימים אלו שיש מחסור בביתים, אסור ללוות בכלל ביתים בשביל להחזיר אותם, כי לכן שעד שעת הפרון המחיר יעלה, אלא צריך לקצוב סכום לשלם. ואם ילווה יש ביצה אחת בשעה שהוא לבא, מותר להלוות ולהחזור את המדפים גם כשהמחיר עלה. זאת אומרת שככה לומדים בגמרא, שזה נקרא שיצא עכשיו. אבל בימים האלו שיש, כן, ואתה, בגלל שמובר בגמרא, שיש איסור ללוות מוצרים ונות לשלם במוצרים באותה כמות, זאת אומרת שהמחיר יכול לעלות. אם לדוגמה בשעת הלוואה, המחיר של הלוות הוא 26 שקל, אחרי שבשעת הפרון יעלה 30 ויש כאן 4 שקל רידיס. והיה תורים זה דבר מועט, למשל שתיים או שלוש ביצים, או אם יש שעבר בזמן והיה ביצים, אפילו יש לו ביצה אחת. מותר לו ללוות 30 ביצים ויותר, או בימים כתיקונם שהמחיר אחיד, ומשמר למשך זמן, שזה נקרא יצא השאר, שלא ניתן להציג בקלות ביצים למחירים. אבל בימים אלו שיש מחסור ביצים והמחירים עולים, אסור ללוות תמיד ביצים אלה כשכתב סכום לתשלום, משלם בכסף, כמו כן יכול לקבוע שישלם ביצים. אם יעלה המחיר, יחזור המלווה את ההפרש, כך גם מותר משלבי ביצה ושתלה וכאמור. ואם אין לו, יכול לבקש, מי אין לו ביצים בכלל, יכול לבקש את המלווה, שמכור לו ביצה אחת בשקל לדוגמה, ואחר כך גם מותר לו ללוות תבנית שלמה בעתר של ישו. ואנחנו משכים דף מים והלוכה. אנחנו עוזים לשעת דבר בסימן תוך סמך זין, סעיף ידבייס. האם מותר לאכול בפסח מאכל שאושרה במים קרים שנמצא בהם חמץ? אז כפי שכבר למד הוא מאכל שאושרה מים חמים נמצא להם חמץ לאחר הוצאת המאכל מהם, המאכל עצור באכילה בפסח ולדעת הרמו, נקרא שספק סייקה, דהיינו שישנו ספק ספק נוסף מלבד הספק בנוגע לזמן נפרדת החמץ למים, מאכל מותר, וגם כשאין ספק נוסף, אם המאכל יתערב במאכלים אחרים, והימנעות, מאכילת כל אתר ותרוחה בספק קצוי משמעותי, תערובת מותרת באכילה בפסח, ויתכן, במקרה שהאימנות מאכילת המאכל שאושרה במים חמים כרוכה באותה מים חמים כרוכה בפסד משמעותי אתה לאכול אותו גם כשהוא לא יתערב באכילה. מאכל שאושרה במים קרים ונמצא בהם חמץ אחרי הוצאת המאכל מהם לדעת הרמו הרי הוא מותר באכילה בפסח אבל במקרה שהחמץ נמצא במים עוד שהמאכל שרוי בתוכם, המאכל אסור ודינו כדין מאכל שאושרה במים חמים אמור לאל. כלומר, שבמקרים מסוימים, נתן להתירו באכילה. ואם ההימנעות מאכילת מאכל הזה פוכה בפסד קשי משמעותי, המאכל מותר, ומאידך, אם חמץ המעורב הוא פרוסת לחם או פרוסת בצק שדרכן להתפורר במים, תכן שהמאכל אסור באכילה גם במקרה שהחמץ נמצא במים אחרי הוצאת המאכל מתוכם. כאמור לילה לדעת הרמו במקרה של ספק סויקה, אם יש בתערובת, משהו חמץ, הרי היא מותרת באכילה, ובסך הדין הזה הוא רק לספק סויקה שמגיע לאיסור חומץ. כמו איסור תערובת, משהו חמץ, אבל תערובת שיש בספק סויקה בנוגע לאיסור חמץ בלייצה, אסור לאכול את זה בפסח, ואם זאת אין חובה לבאר, ואם התערובת שיש בה ספק סויקה דאורייתא זה יתגלגל מחמת השלילה עד אחרי פסח, או שהאימנות מאכילתה כרוכה בהפסד כספי משמעותי, לכן כאשר האימנות מאכילתה תפסה לשמחת חג, הרי היא מותרת באכילה בפסח. עד כאן בעניין הזה. נחזור בקצרה למה שלמדנו אתמול, מאכל שאושרה במים חמים ונמצא בתוכם חמץ, לאחר הוצאת המאכל מהם, המאכל הספר פסח, ולכן שהאיסור הזה הוא גם במים חמים. שורקו מקרי ראשון שבו חורמו לקישי מים קרים שנמצא לתוכם חמץ וכמות המים גדולה פי 60 מהחמץ ולאחר מכן השתמשו במים אלו לבישול התבשיל מותר בפסח. ויש אומרים שהתבשיל מותר גם כשכמות המים לא גדולה פי 60 מהחמץ.
יש אומרים שאם החמץ נמצא בתוכם בפסח, אז תבשיל אסור. אם החמץ שעה במים במשך 24 שעות רצופות, תבשיל אסור גם אם החמץ שעה במים רק לפני הפסח. הוא כדרכנו נפליג מהם אחורה, אני זוכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום, שיניים כתבות נוהגים שלא להגיל אותם בין בשר לחלב, הפוסקים כתבו כמה טעמים לזה. טעמים שונים, טעם אחד חום המאכל שיחסים לפה בדרך כלל לא במידה שיכול להביע טעם התותבות. טעם נוסף שהפה נחשב כקלישאים, או טעם שהיה מועצת כזו, אין בכוחה לצלות ולהפריע. טעם נוסף שהבל הפה פוגע מיידית את המאכל שמוכנס אותו. אבל עניין איסור חמץ, נחלקו הדעות, יש אומרים שחובה להחמיר ולהגיד אותם לפני בתרומה הם הופכים. יש אומרים שגם צריך להימנע מאכילת חמץ חם ב-24 שעות שלפני תחילת האיסור. שלפני תחילת זמן איסור אכילת חמץ בערב פסח. ויש אומרים, שמן הדין אין צורך להגילן, אחראוי לעשות, כי יש אומרים שאין צורך כלל להגילן, ויש אומרים שניכר הדין אין צורך להגילן, אחראוי להימנע במגע של מאכל ומשקה רותחים בשיניים 24 שעות לפני תחילת איסור חמץ עד לאחר הפסח. מי שכתב שדין סתימות, כדין שיניים פתח. דף האם אתנו דבי, מדוע אסור מייס שבת? מהו קופח? ומה דין חמי צברים? כך, אבל עוד נשים מעניינים, מה לא מוסר את שבת, דף למתחת. חלק רצים החפצים החיים. המדבר אסור על השפחה שלמה, או לידה שלמה. אבל לא כפול ומקופל מה מדבר על היופי. שנור שלא אדם עושה מעלה על ציבור, עשו לראות בני אנשים כחמור פחות, אבל מדבר רב חיים עולה של עד רבן, חמור יותר. והלכות שנימד היום, סדר לימוד הימי, כלל יהוד מלכות לשנורא, סייפים יהודה אלפי ב' יצא את הרבוצה במקרה של אדם שעה בעיר מסוימת, ואולי הסבר רצון מקבלת פנים שהוא זכנה, שלא סיוד השם כמו שהוא ציפה. ולכן הוא מפרסם לגנות את האנשים החשובים שם, וכל שכן, הוא מבזה, כל שכן הוא מבזה עבור זה, גם לכל העיר, בוודאי אבון פלילי הוא אומר, כי איסור לשנורא אפילו על אמת, הוא אפילו אם סיפר לי שפרתי, כל שכן, על עיר שלמה בישראל מחזיקים באמונת ישרים, ודאי אבון גדול. בביאור המוסופים, מביאים דברי הכל יועד, שזה גם לגבי דיבור שנור המשפחה שלמה, או הלידה שלמה, פרדים, ספנזים, אבוינו כפול ומחופול מעמדה בר לאחים. נו, איך אפשר לחזור בתשובה על כזה דבר? כשדיבר על רבים, כל פעמים כשנגרה להם צער, מבואר ברמב״ם לעניין המקלל את הרב, משנה אפשרות אפשר בתשובה גמורה, שלא כולל אדם ידוע כדי שיזם ממנו כפורת. ואף כאן, אם נגרם להם צער מדבריו, לא יוכל לבקש מהם השאלה, ובואו הוא מסוף המצנים בזה למה שביאו לאל, לעניין משתו אנשים רבים לא זכרמים, ובקש לך, שיעת לו אגרח כנזתי שיתפלל שכולם יחלו. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. הספר לא עובדכו באמת, מופע המשגיח, ואני צודק עובדו ואף את הצל אמר, שמצוי שאנשים מביאים דעתם על כל מיני אירועים שונים, והם אומרים אחד השני, נו, אנחנו יודעים שהכל זה הקדוש ברוך הוא, אבל בואו נתח את זה, בואו נתח את העניין מצד דרך הטבע. המשגיח, הרבה יותר הצל היה אומר על זה, שאנשים האלה משולים, יש אנשים שאומרים לי אחד לשני, בואו נדבר כמו משוגעים. תסתדר רבותיי להתחזק בידיעה שכל מה שקורה בעולם ובחיינו הפרטיים, אין זה מחר סביבות הטבע, אלא הכל מונג על ידי הקדוש ברוך. עד כאן דברנו להם רבותיי, שלכולם המשך יום נפלא, מועדים לשמחה, בשורות טובות וכל טוב.